לצופים ולצופות, שלום לרב שלמה אבינר.
שלום הצופים והצופות הצופים.
אנחנו נפגשים בפרשה חדשה, פרשת ויגש, ובעצם בפרשה הזאת נגמר סיפור המתח, שמלווה אותנו כבר כמה פרשות של יוסף ואחיו. הסוד מתגלה, יוסף מתוודה לאחיו, וכשאנחנו מסכמים את הכל, אז הוא היה בסדר איתם, הוא לא נקם, אחרי כל מה שעשו לו, וזה לא פשוט בבור וכל ההתגלגלות למצרים, בסופו של דבר יוסף לא עושה שום דבר על האחים שלו.
נכון. נכון, זה מופיע בשני פסוקים. קודם פסוק שהם אמרו לו, הם ביקשו ממנו סליחה, והוא אמר, מה, התחת אלוהים אני, זה בסדר, אתם חשבתם לרעה, ושנחיה. אחר כך, בפרשת ויחי, אחרי שנפטר יעקב אבינו,
הם פחדו,
ואמר, לא, לא עשה לכם כלום. כלומר, שהוא עשה תשובה מעין, מהוצאת לשון הרע עליהם, ולהפך, הוא הסתכל על הכל ועין טובה. כלומר, במקום לראות את המאורעות החלקיים שהיו מאוד קשים, הוא ראה את כל החשבון הארוך. אם תרצה, הרמח"ל בספר...
מה זאת אומרת החשבון הארוך?
חשבון הארוך הוא כזה, שמתוך כל גלגולי המאורעות יצא שבסוף הוא משנה למלך. הרמח"ל בספר דעת תבונות, יש הנהגת המשפט, הנהגת הייחוד. הנהגת המשפט זה שכר ועונש. אתה לא בסדר, תקבל עונש. אתה בסדר, תקבל שכר. אבל יש הנהגת הייחוד, שריבונו של עולם מגלגל מאורעות, ארוכי טווח מאוד, והוא ראה את החשבון הארוך, שהנה בסוף, כל זה גלגל ריבונו של עולם, אמנם נכון, אחים, פשו, חטאו, אבל הוא רואה את החשבון הארוך.
אבל האדם לא יכול לראות. האדם לא יכול לראות את החשבון הארוך הזה. האדם רואה מולו עוול שנעשה, הוא צריך למחות, הוא צריך לגרום לזה שמי שחטא יחזור בתשובה. זה החשבונות שלנו, אחרת אנחנו לעולם לא נדע מי אנחנו יכולים לנזוף בו, להניש אותו, להחזיר אותו למוטב, כי יש חשבונות גדולים, ואולי נכון, משהו שיצא נכון. מזה...
לא, אתה צודק, יש שני חשבונות. יש החשבון הארוך לדעת, ריבונו שלנו בסדר את הכל. אבל גם החשבון הזה, הרב שמשון רפאל הירש מסביר שמה שהוא אמר, תנו לי את שמעון, תנו לי את בנימין, זה היה כדי שיוכלו לחזור בתשובה, שאותו מכרו, ועכשיו הם מוסרים את הנפש.
רוצה לבדוק אותם באותה נקודה אפילו.
לבדוק אותם, לאפשר להם לחזור בתשובה, בדיוק באותה נקודה. אז זה בסדר, אז הם חזרו בתשובה. אפילו כשבהתחלה הם אמרו, כל זאת ש... כשמחרנו את אחינו, והוא התחנן אלינו, ולא שמענו לו.
התחננו אלינו.
זה דווקא מעניין, כי כשזרקו אותו לבור,
לא כתוב שהוא
לא התחנן. כתוב שהתחנן. ופה כתוב שהתחנן. כלומר, לפעמים יש פסוק שמתפרש על ידי פסוק אחר בתורה. וזה מסתבר שהוא כל כך התחנן ולא שמעו.
רק מחמיר את החטא שלהם, נכון. שהוא התחנן והם לא שמעו.
אז הם חזרו בתשובה. וגם הוא חזר בתשובה מהוצאת הדיבה עליהם, וזה בסדר. חזרה אחוות האחים.
עכשיו, בעקבות החיבור הזה בין יוסף לבין אחיו, כל המשפחה יורדת למצרים. ואנחנו יודעים שזה לא סתם שיעקב הפרטי יורד למצרים, אלא בעצם מתחיל פה משהו שממנו נוצר אחר כך עם ישראל. יש פה היווצרות של עם שהיא לא נוצרת בארץ ישראל. וזו שאלה מאוד מאוד מעניינת, למה התהליך הזה בעצם היה הכרחי? למה עם ישראל היה צריך להיווצר, לעבור את כור ההיתוך הזה בחוץ? למה לא יכל להיות המשך טבעי שיעקב נמצא בארץ ישראל, מגדל את ילדיו ומגדלים את ילדיהם, ודור מביא דור ונוצר עם? בשביל מה כל התהליך הזה? מה זה תורם לנו?
נכון, אתה צודק. כבר השם אמר לאברהם אבינו, בברית בין המטרים.
כן, גר יזרעך.
ועבדו, ארץ עולהם, לא רק ארץ עולהם, אלא גם עבדים.
כן.
לא רק עבדים, אלא ועינום. בגלל שמתוך לחץ, מתוך קשיים, מתוך איסורים, מתוך סיבוכים. ככה הרבה דברים נוצרים מתוך איסורים וקשיים. למה צריך דווקא איסורים וקשיים? לא רק פה, אלא הרבה דברים.
כן.
כדי לזכר, כדי לתאר. סך הכל, דיברנו, אומנם יוסף ואחיו התפייסו. אבל באומה היו שבטים יותר חשובים,
כן.
פחות חשובים.
כן, עוד נדבר על זה.
בני אמהות, בני השפחות. וכור הברזל עשה אותנו עם. קודם היינו משפחה, אז היינו צומחים, איך אומרים, חמולות, חמולות, משפחות, משפחות, שבטים, שבטים. וכור הברזל הקשה ייחד אותנו.
מצרף, השאלה היא, אבל אם יש פה, אפשר לקחת את זה גם לכתחילה, שאנשים יגידו, בואו נלך לגלות, נצרף את עצמנו אחד בשני, נחזור כש... תהיה איזה הערה, איזה התגלות, הרי בעצם זה דיון שאפשר לקחת גם לימינו, יותר נכון ללפני 100 שנה. כל הנושא של העלייה לארץ, השאלה עד כמה אתה, איפה אתה מותח את הקו ואומר, זה בריא בסך הכל ליצור את העם, את התשתית שלו בגלות, במצב לחץ, בואו נפתח את זה, בואו נמשיך עם זה.
זה באמת רעיון, אבל אלה שנשארים בגלות או נשארו בגלות, הם לא נשארו בגלל שבגלות יש לחץ. הם נשארו בגלות כי מצאו שם את סיר הבשר, ולעלות לארץ זה היה קשה. אנחנו התאהבנו בגלות. זה לא חטא שהיינו בספרד, זה חטא שהתאהבנו. זה לא חטא שהיינו בגרמניה, הרי צריך להיות בשום מקום. זה חטא שהתאהבנו בגרמניה. לא נשארנו בגלות כדי לסבול, אלא התאהבנו, מה נעשה?
גם יעקב ירד בשביל לא סיר בשר, אבל בגלל מצוקה.
טוב, זה לא הייתה ברירה. חז"ל אומרים שהיה ראוי לקחת אותנו בשלשלאות של ברזל, אבל לקח אותנו בנינות. זאת אומרת, נוצרנו בתנאים הקשים שבגלות, וגם אחר כך יציאת מצרים, אומר הרמב"ם מורה נבוכים, 40 שנה קשות במדבר. התנאים הקשים, הם מצרפים את העם, מצרפים את האדם, מתוך הניסיונות, מתוך ההתמודדויות, מתוך הקשיים. אם אתה כל הזמן משקה את השתיל, את השתיל, העץ הוא חלש, אין לו שורשים, אין מים, הוא מקים מקשורשים, הוא נעשה חזק. אז יש אנשים אומרים, אם ככה, לילדים שלנו, ניזום להם משברים כדי לחשל אותם. אני לא אומר להם, אל תזמו, זה בא לבד
לא
מספיק.
צריך, כן. בלבד. עכשיו, המפגש של יעקב ויוסף הוא מפגש מעניין. יש שם תיאור שיוסף בוכה על צוואריו של יעקב. לא כתוב שיעקב בוכה, וכתוב במדרשים שהוא אמר באותו זמן את שמע ישראל, שזה מאוד מאוד תמוע. מה ביטוי עכשיו של להגיד את שמע ישראל בזמן המפגש עם הבן שלו אחרי כל כך הרבה שנים? יש פה משהו מאוד לא ברור.
כן, זה מה שהוא מצא לומר, שמע ישראל.
עכשיו בדיוק, רגע, כמה דקות, תשקיע במפגש הזה, לא יודע, גם בכי, מצפים קצת לבכי הדדי, משהו מאוד מעניין שם במפגש הזה.
אולי נסביר את זה כמו עקדת יצחק, שלכאורה יש סתירה בין אהבת הבן ואהבת השם. אז אם זה ככה, אהבת השם היא הכי חשובה. אחר כך מתברר שזה אותו דבר. אהבת השם זה אהבת הבן. אותו דבר פה, אין סתירה בין שמע ישראל ובין אהבת הבן.
זה מתחבר לו, הרגע השיא הזה מתחבר לו לאהבת השם ולקבלת עול מלכות שמיים?
המהר"ל אומר בנתיב אהבת הרע. יש אנשים אומרים, אני אוהב את השם, אבל אני לא אוהב אנשים. אז אתה לא אוהב את השם, כי אהבת השם צריכה להתגלות באהבת אנשים. אז האמונה הגדולה של יעקב אבינו בשם הדבקות העליונה, עכשיו היא מתגלה.
היא התבטא במעמד הזה.
בפגישה עם הבן שלו.
זה בעצם...
זה הכל דבר אחד.
כן, זה מעניין, כי המושג בכלל של שמע ישראל, אם נפתח את זה לרגע, אנשים אומרים שמע ישראל כקריאה, וגם כשמצבים מאוד מאוד קשים, וגם במצבי לחץ או פנייה לקדוש ברוך הוא, וזה מאוד טבעי, אז שגם במצבים... של התרגשות גדולה הם יגידו את זה, כי זה...
מה שהסברתי פה, זה לא כמו מה שמסבירים כמה מבעלי המוסר, שהם אומרים, תראה איך יעקב אבינו התגבר, הוא היה בזמן
קריאת... שהוא היה צריך להגיד, זה קריאת שמע.
שמע, אף על פי שפגש את בנו, אז הוא התעלם מבנו וקרא קריאת שמע.
כן, מציגים את זה כקונפליקט.
זה פירוש נכון, אבל מה שאני אומר זה דבר אחר. זה אותו דבר. אהבת הבן ואהבת השם, זו אהבה אחת.
מגדל אחד, כמו שבהקדמה לשיר השירים.
מגדל אחד, מנול. כתוב, ואהבת את השם אלוקיך, ואהבת לרעך. אהבת את השם לרעך. וזה אהבה אחת.
אז הכל מתחבר פה. עכשיו, אחר כך, בני יעקב, מחפשים מקום במצרים, ויוסף מסדר להם את ארץ גושן, והוא מציג אותם כרועי צאן, כן? שזה תועבה במצרים, והם מקבלים את הפינה שלהם. וזו הזדמנות אולי לשאול על כל הנושא של ראיית הצאן, בכלל בתפיסה שלנו, בתורה, ביהדות, כי האבות היו רועי צאן. אנחנו רואים בתנך שזה מאוד מקובל. מצד שני, אנחנו גם גדלנו על הפירוש שבקין והבל, אצל קין והבל, קין, כן, אחד, הבעיה של קין שהוא הביא מפירות האדמה. אבל אנחנו, אם אנחנו מסתכלים במכלול, עבודת החקלאות יש בה יתרונות רוחניים מאוד משמעותיים על פני הראי הצון. יש בה חיבור לארץ ישראל, יש בה יצירה, יש בה צמיחה, יש בה אמונה, מאמין בחי עולמים וזורע. לעומת זאת, ראיית צאן זה מקצוע בעייתי, זה מקצוע של התבודדות עם חיות במדבר. זה משהו מאוד מוזר. זה גם גלותי, זה מנותק מהאדמה. מה היחס הנכון למקצוע הזה?
תראה, אתה רואה שמשה רבינו נבחן על הצאן.
נכון.
שהוא טיפל בו יפה, ופעם נעלם גדי, אז הוא חיפש אותו, והוא הלך לשתות מים. אז משה רבינו לא כעס עליו. אלא אמר לו, כן. סליחה, לא ידעתי. וגם דוד המלך נבחן על הצאן. ופעם בא הדוב והאריה. כן. הדוב בא לאכול את הצאן. אז הוא לא אמר לצאן, סליחה צאן, פיקוח נפש דוחה צאן. אלא הרג את הדוב, הרג את האריה. אז הם נבחנו על הצאן, הרב אומר בהלכות מלכים, המלך צריך שלו יחס אל הצאן. לפעמים... הרי הצון הוא לא מדבר. אתה צריך להבין. וסיפרתי, הבת שלי, היא הייתה רועה צון, וגם החתן שלי היה רועה צון. שם הם נפגשו, רומנטי.
כמו בתורה.
אז היא אומרת לי, הבת שלי, אתה רואה את הגדי הזה שמשתולל, והכלב מחזיר אותו והוא משתולל. הוא היפראקטיבי. בגלל שכשהוא נולד, אמא שלו הייתה חולה, לא טיפלה בו, יש לו חסך רגשי, לכן הוא היפראקטיבי.
ממש כיתה.
לכן, הצון הוא לא מדבר.
רטליני גם אתה לא רטליני.
זה עד כדי כך לא. אז הוא לא מדבר, אז אתה צריך להבין אותו. זה פעם מחותני, ערבים גנו לו את הצון, וזה לא מבוטח, כי הביטוח כולה, עולה כל כך הרבה כסף שלא כדאי. אז הוא אומר, זה לא בגלל הכסף. זה בגלל בעלי החיים, כל אחד אני מכיר אותו אישית, כל אחד. ומזה הלב שלי שבור. אז אתה תלמד לטפל בבני אדם. אגב, יש ילדים אוטיסטים שלא מצליחים לתקשר עם אנשים.
דווקא עם בעלי חיים.
עם בעלי חיים. אז אדמה חורשים, זורים, לא אומרים לך כלום. אבל הצאן זה בעלי חיים. אני לא אומר שיש להם שכל, אבל יש להם רגש. אז לכן, יש בזה...
אז יש ערך גם לראיית צאן.
יש ערך לראיית צאן.
שזה בעצם סוג של באמת חינוך, רק זן של חינוך בעצם, אפשר לומר, עם בעלי חיים.
זה חינוך. אני, כשהייתי בקיבוץ, אז אני לא הייתי רועה צאן, אבל הייתי אחראי על פינת הילדים של בעלי חיים בקיבוץ לוי, הייתי מטפל בבעלי החיים וכו' וכו'. גם לא גדול, כי העבודה שלי זה הרבנות, אבל בתור עבודה גם רואה צאן, לא רואה צאן מזה, צונצ'יק, רואה צ'יק.
טוב, אז יש עדיין ערך גם לעבוד עם בעלי כן, חיים, כן. לא רק עם אדמה. בהמשך של הפרשה, אנחנו קוראים על המקדישים לא מעט פסוקים למדיניות הכלכלית שיוסף מנהיג במצרים, שזה מאוד מעניין, כי... מה שיוסף בעצם עשה, הוא קנה את כל הרכוש של המצרים. זה, בשפה של היום, זה ריכוזיות. הוא קנה... הלאמה וריכוזיות, הוא בעצם קנה אותם, קנה את האדמות שלהם, הפך אותם לעבדים. והשאלה אם זה שהתורה מביאה את זה ככה בפירוט, זה אומר שהיא גם רואה את זה בחיוב, את הגישה הכלכלית הזאת, זה...
תראה, לא שומעים שם ביקורת. זה נכון שהוא קנה את כולם, אבל הוא חילק בשווה, הוא הקים משטר שוויוני, מין סוציאליזם כזה, ואגב, למשפחתו הוא לא נתן יותר. לא קרובים לצלחת, לא קרוצ'ב או סטלין שהם סוציאליסטים, אבל הם באופן אישי קפיטליסטים. לא הייתה שחיתות, הוא הקים משטר סוציאליסטי. אי אפשר היה להקים אז משטר סוציאליסטי על ידי הצבעה ודמוקרטיה וכו'. כלומר, בפועל הוא היה מה שנקרא מלך, היה דיקטטור. אבל לפעמים, בתנאים האלה, הוא היה, יכולים לזה, רודנות נאורה, דספוטיזם, הוא סידר איזה משטר של צדק ושל יושר, כמה שאפשר באותם הזמנים, שיהיה טוב לכולם ונחמד. הרי כשאין אוכל, אתה יודע מה יש, ספסרות, שוק שחור, בצורה נורא ואיומה. גם בארץ, כשהייתה הצנע, הייתה מלחמה קשה נגד השוק השחור, והוא לא נתן שוק שחור. הוא בא לבית על כל המחסנים, הוא מחלק בשווה, נכון, סוציאליסט.
זהו, זה ממש סוציאליזם.
עם החלומות, הוא היה פסיכואנליסט. עכשיו הוא סוציאליסט, בסדר.
המגמה היום היא מאוד הפוכה. היום אנחנו מדברים על הפרטה, ואנחנו משחררים כמה שיותר את הנכסים מהמדינה ומפריטים אותם. וזה משהו שהוא לפעמים בעייתי, כי הוא מגיע לתחומים שאנחנו מאמרים על חינוך, על בריאות, על רווחה, זה מתחיל להיות קצת מסוכן אם אנחנו משאירים את הכל בידי הפרט, לא? יש משהו בהפקרת התחומים האלה לתחרות ולשוק חופשי, יש משהו שצריך להישאר בידי המדינה, לא?
נכון, תראה, במידה מסוימת אין ברירה, כי כמו שאמר אדם סמיס, כלכלה לא תתפתח אם הפרט לא יהיה לו רווח מזה. ולכן עד שיקומו אנשים עם לב טוב וכולם יהיו משפחה אחת, רק הקפיטליזם יוכל לפתח את הכלכלה. אבל כמו שאמרנו, צריך קפיטליזם רווחתי. אבל גם הקפיטליזם הרווחתי, אם הוא יותר מדי רווחתי, אנשים יבריחו את המפעלים לחוץ לארץ, שזה חוקי, ויהיו להירמו במס הכנסה שזה לא חוקי, או יבריחו את המפעלים שם. כלומר, אין ברירה, אי אפשר שיהיו יותר מדי כספי חלוקה. לפני שנתניהו עשה את הרפורמה שלו, היה מצב ש10% מהמדינה פרנסו 90%. אז 10% בסוף, הם כבר לא היה להם כוח. לכן, צריך רווחתיות, צריך, אבל לא יותר מדי אנשים... צריכים לעבוד קשה.
אבל יש תחומים שצריך באמת להשאיר אותם מחוץ להפרטה?
כן, זה תמיד יש.
בריאות, רווחה, זה לא משתלם הרבה פעמים להעניק שירותי בריאות בכל מקום, בכל...
אתה רואה שקופות חולים, יש גם תחרות ביניהם. איפה שאין אידיאליזם מוחלט, משפחתיות מוחלטת, אז התחרות, בסופו של דבר, היא גם לטובת הצוחנים. איך כתוב המשנה? במציאה, אחד מוריד את המחיר, שובר את זה, זכור לטוב. כן. טוב שמוריד את המחיר.
יש עוד משהו אחד במדיניות הכלכלית של יוסף מעניין, שהכהנים במצרים, בהם הוא לא נגע, הקרקע שלהם. כשאצלנו זה בדיוק הפוך. אצלנו לכהנים אין אדמה.
אין אדמה.
זה ממש מעניין, זאת אומרת, זה תפיסה הפוכה. במקום להגיד אנשי קודש, תן להם את הבעלות על הקרקע, אנחנו אומרים הפוך, אנחנו אומרים עם אנשי קודש, אנחנו נדאג להם למתנות כהונה, אבל שלא יהיה להם בעלות על הקרקע.
נכון, אתה צודק. זה תפיסה יותר בריאה. תמיד כתוב בריאה. בתורה, לזכור את היתום ואת האלמנה ואת הגר ואת הלוי. כן. כי הלוי הוא תלוי במתנות עניים וכו'. זה נכון, אחרי בהרבה מדינות היה מה שנקרא ברית הכס והמזבח. כלומר, השלטון... והכמורה עשו יד אחת, השלטון נתן כסף לכמורה, הכמורה נתנה לגיטימציה אלוהית לשלטון, וככה הם חנקו את העם. וזהו, זה לא ככה. הכהן ולוי, כתוב, הישמר ואין תעזוב את הלוי. הם לא קונים, לוויים, לא מחפשים נחלה. הם צריכים לעבוד את השם, צריך לתת להם קצת כדי לאכול. קצת כסף למכון מאיר, אז אני אעשה פרסום חינם. קצת, אבל...
יש מתחת הטלפון עכשיו.
כן, כן, אבל לא... לא יהיה, לא יהיו עשירים.
אבל באמת זה גם כדי לשמור על ההפרדה בין קודש לבין הון. זאת אומרת שלא יהיה ניצול, כי אנחנו יודעים שגם בתקופות מסוימות בהיסטוריה, אנחנו מעט אחרי חנוכה, החשמונאים, הקודש וההון התחברו אחד לשני ויצרו שחיתות אחת גדולה.
הרב ציודה סיפר, הרי הוא נסע הרבה מאוד לחוץ לארץ, בשליחות אביו, להסביר לרבנים שם מה שיטת הרב קוק, היה נוסע בספינה במחלקה האחרונה, שישנים על הסיפון. זה הכי זול. אבל היה נותן כמה גרושים למלאכים שעובדים במשמרות, יכול לישון במיטה שלהם. מלאכים איטלקים, קומוניסטים, אתאיסטים, קיצוניים. יום אחד ראו אותו עם טלית ותפילין. אמרו לו, מה? אדם משכיל כמוך עוסק בשטויות כאלה? הוא לא ענה. אחרי התפילה אמר, אתם רוצים לדבר על זה? כן. אמר, אני רואה שאתם שונאים את הדת, שנאת מוות. הרי אתם צעירים, לא למדתם באוניברסיטה מה זה דת, נכון. אלא מה אתם שונאים את הדת? כי אתם רואים שהדת נתנה לגיטימציה לקפיטליזם ולשלטון, להשוק את העניים. כן, אותה שנאה שיש לנו להושקים, יש לנו לדת. הוא אומר, אבל בתורה זה לא ככה. התורה לא הושקת את העניים, היא לוחמת ומגינה על העניים. אמרו לו, אתה צודק. שמנו לב, הרבנים הם לא שמינים כמו הכמרים. אמר להם, אז אני יכול להניח תפילין, זה בסדר.
ולמחרת כולם הניחו תפילין.
לא.
טוב, תודה רבה לרב שלמה אבינר, תודה לצופים ולצופות. אתם מוזמנים לשלוח הערות ותגובות לאתר שלנו, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא עם פרשה חדשה.
שלום, שלום.
שלום, שלום.